מדרשי השבוע מפי דוקטור נחמה לייבוביץ', והפעם על פרשת ויקרא.
הפרשה שבמדרשיה, שבאחדים ממדרשיה נעסוק היום, היא פרשת ויקרא, העוסקת כידוע כולה בענייני קורבנות. סוגים שונים של קורבנות, דיני קורבנות, פרטי הדינים. דיני קורבנות הם לנו כספר החתום. לא טעמי קורבנות בכללם מובנים לנו, ולא טעמם של פרטי דיניהם. נשתדל לראות ולהבין מה הייתה דעתם של כמה מגדולנו בעניינים כמוסים אלה. ידוע לי דעתו של הרמב״ם שקורבנות עיקרם אינו ארצת הכוונה הראשונה, כמו שהוא קורא לזה, אלא דרך הכוונה השנייה, כלומר אין הם דרך ישרה לעבודת השם, אלא עקיפה, יותר דרך שלילית להרחיק ישראל מעבודה זרה, למנוע עבודה בדרך לא נכונה, אבל אין הם כשלעצמם העבודה הרצויה ביותר, אלא רק להוציא מלב ישראל דעות פסולות לעבודות פסולות. לא חיים מדעת הרמב״ם אשר התקיפו רבות לזה. הבבנל הבא להגין על הרמב״ם נגד הקדושה של הרמב״ם מביא ראיות עד מדברי חז"ל אשר גם לפיהן מטרתם של הקורבנות אינה אלא להיות אמצעי מניעה קריס בפני סכנות עבודה זרה, ואינם בעלי ערך בונה חיובי. וכדי לחזק אם כן את דעתו של הרמב״ם, ולהראות שדעה זו של הרמב״ם כבר מעוגנת בדברי חז"ל, מביא אברבנאל את המדרש הבא מתוך ויקרא רבה. רבי פנחס בשם רבי לוי אומר, משל לבן מלך שליבו היה גס עליו, והוא למוד לאכול נבלות וטריפות. אמר המלך, יוכלם על שולחני תדיר, ומעצמו הוא נוזר. כך, לפי שהיו ישראל הוטים אחרי עבודה זרה, והיו מביאים קורבנותיהם לצעירים באיסור, אמר הקדוש ברוך הוא, יהיו מקריבים קורבנותיהם לפניי באוהל מועד, והם נפרשים לעבודה זרה. כאמור, מדרש זה בלשון זו שקראתי מביא אברבנאל כדי להראות, הנה יש כבר במדרש דעה זו שהקורבנות באות כדי להרחיק את ישראל מעבודה זרה. ואולם, רבי דוד הופמן, בתיר בפירושו לספר ויקרא, בפרק תוכנה של תורת הקורבנות, מתקיף את אברבנאל, מוכיח שאין גרסה זו יכולה להיות נכונה. הן לפי הדברים שמביא אותם אברבנאל, היה המדרש משווה את עבודת הקורבנות בבית המקדש לאכילת נבלות וטריפות על שולחן המלך. ואם רצון המלך במשל להרחיק את בנו מאכילת נבלות וטריפות, איך מזמינו אותו לאכול אותן נבלות וטריפות על שולחנו? ובנמשל, אם רצתה התורה להרחיק את ישראל מעבודה זרה, כיצד תקשה התורה להקריב קורבנות לאלים במקום המיוחד שהוא בית המקדש? לכן אין לנו אלא לומר, כך סובר הופמן, שגרסת אברבנאל, גרסת המדרש המורה אברבנאל, משובשת היא לגמרי. ובאמת, בכל מהדורות ויקרא רבה שבידינו, וכן גם בנאוכות, הגרסה איננה כפי שהביא אותה אברבנאל, אלא בנקודה אחת שונה ממנה. וכן היא גרסת המדרש בכל הספרים של המנה. משל לבן מלך, שליבו היה גס עליו, והיה עמוד לאכול לבנות וטרפות. אמר המלך, זה יהיה תדיר על שולחני, ומעצמו הוא נעזור. כך לפי שהיו ישראל היהודים אחרי עבודה זרה, והיו מביאים קורבנותיהם לסירים באיסור, אמר הקדוש ברוך הוא, יהיו מקריבים קורבנותיהם לפני באוהל מועד, והם נפרשים מעבודה זרה. אינני יודעת אם המאזינים שמו לב שרק במשפט אחד יש כאן הבדל בין שתי הגרסאות, וזהו בפתיחת דברי המלך. בגרסה המובאת באברבנאל אמר המלך, יוכלם על שולחני תדיר, ומעצמו הוא נוזר. בגרסה שבספרים שלפנינו, ושלפי דעת הוכמן רק היא יכולה להיות הנכונה, אמר המלך, זה יהיה תדיר על שולחני. ההבדל הוא ברור. לפי הגרסה המובאת באברבנאל, המלך אומר לה, קובע שיוכל הבן אותם, את אותם המדינות וטריפות, על שולחנו של המלך תדיר. ואילו בגרסה שלנו, כדי להחיק את בנו מאכילת מדינות וטריפות, מזמינו המלך שיהי אוכל על שולחנו, שולחן המלך תמיד. וממילא מובן שלא יאכל מדינות וטריפות, כי על שולחן המלך אין אוכלים אלא את אשר המלך מציע. וכן ממש כך ציווה המלך מלכי המלכים, שיחריבו ישראל קורבנותיהם רק במקום המיוחד, במקום אשר נבחר השם, שישבו אל שולחן השם וממילא יתרחקו מכל עבודה זרה. וכך ממשיך רבי דוד הופמן את הסברו למדרש זה בגרסתו הנכונה. הוא אומר, לא הובאה כאן דעה כי מטרת קורבנות היא להקים את פולחן האדיבים, אלא בא ציווי לא לאכול בשר אחר אלא בשר קורבנות. הרי שאין המדרש מזלזל כלל בערך הקורבנות. עד רבה, נקבע להם מקום החשוב ביותר בתוך מצוות ישראל. המקריב יושב סמוך אל שולחן השם. לפי זה הקורבן אינו רק אמצעי מניעה של מעשים בלתי רצויים, אלא הוא אמצעי להתקרבות אל השם. אבל הופמן ההולך בחלקו בעקבות הרמב"ן רואה בקורבן אף יותר מזה, רואה אמצעי הניתן לאדם לבטא על ידו את רצונו להקרבה עצמית. והוא מתחכה כאן על שורשי הקרבת קורבן, עוד בטרם להיות הקרבה חוק תורה. להיות הבאת קורבן או תגובה ספונטנית מצד האדם הבלתי מצווה על הבאתו. והוא מביא ראיה מנוח, אשר תידוע אחרי המבול הביא קורבן. נוח שראה במו עיניו באובדן עולם מלא, רק הוא נפטר, הפינס, רק הוא הרגיש כחייו נתונים לו מעת השם. והוא נתן ביטוי נמרץ להגשה הזאת על ידי קורבן של בעל חי. אדם שנשפח בתור נפש בעל חי על גבי המזבח, מסמן את נפש האדם ואת חיי האדם. ובקורבן זה התפרצו רגשותיו של נוח להבאה מוחשית. כי לא בהונו בלבד אלא גם בדמו הוא שייך לשם, אשר בידו נפש כל חי ורוח כל צריך. ואולם הכוונה האמיתית של הקורבן מתקלט לדעת הופמן בעיקר בקורבן שהביא אברהם את העין בעקידה. כי כאשר מותר היה עליו להקריב את בנו יחידו, להביא את לעמוד בניסיון הקשה ביותר, בא אליו אחרי שגילה את נכונותו גם לזה, באה הקריאה לשמור על חיי בנו, ואז נגלה לו פתאום העין, ואותו הביא לו עולה, ובזה הוא קובע שבכוח החיים שאנחנו מקריבים להשם באמצעות קורבן בעל חי, אנו מסמלים את הקנייה הגמורה והמשמעת השלימה לדרישות השם. מעתה יובן לנו המדרש הנראה לכאורה מוזר שאותו אקרא אתה. והוא לא נאמר על בפרשת ויקרא רבה ובפרשת ויקרא, אלא נאמר באותו מקום שנאמר אותם הראשונה בתורה, הירח אשר את ריח הנכוח, באותו קורבן שהביא אותו נוח אחרי המבול. הירח אשר את ריח הנכוח, אומר המדרש, הריח ריחו של אברהם אבינו עולה מכבשן האש. הריח ריחו של חנניה, מישאל ועזריה עולים מכבשן האש. הריח ריח דורו של שמד. כידוע דור של שמד נקרא הדור של רבי עקיבא ושאר חכמים שמתו על קידוש השם בימי הדגן כעה. הם נקראים דור של שמד. אם כן, המדרש הזה, הרואה בפסוק וירח השם את ריח הנכוח, וירח ריח נכוח, שלוש המילים האלה, דורש אותם לשלושה מקרים. הריח ריחו של אברהם, הריח ריחו של חנניה, מישאל ועזריה, הריח ריח דורו של שמד. מה פירוש המדרש הזה? אותו קורבן של נוח הריח בו השם את קורבנותיהם של אותם צדיקים וגדולים אשר הקריבו את עצמם על קידוש שמו של השם, כלומר שהוא רק קיבל את הקורבן בתור היותו ביטוי לרצון האדם להקריב את עצמו. את הביטוי הזה נראה מוקשם ביותר שהשם הריח ריח נכוח מסביר פרופסור קסוטו. הביטוי ריח נכוח פשט בלשון העברית את הוראתו המילולית ועבר להוראה מושאלת, מעין קיבל ברצון והוקיר את הכוונה שבלב המקריב. בתהילים נאמר זבח לאלוהים תודה, והכוונה זבח את הזבח הרצוי בין אלוקים, והוא הזבח המביע לו את תודתך והמראה על רגש התודה. כזה היה זבחו של נוח, לפיכך היה זבחו לרצון לפני השם. כי זה המובן של המדרש האומר השם הריח את ריח הנכוח. איזה ריח? של אברהם אבינו עולה מכבשן האש, של חנניה, מישאל ועזריה עולים מכבשן האש, של כל דורו של שמד שמסרו עצמם להריגה ולשליטה ולמיתה ולשריפה על קידוש השם. ועתה נעבור לתחילת הפרשה. הפרשה פותחת בדיני העולה נאמר בה, אדם כי יקריב מכם קורבן. לפתיחה זו נאמר בויקרא רבא, אדם כי יקריב מכם קורבן, יהי קורבנך דומה לקורבנו של אדם הראשון, שהיה הכל ברשותו ולא הקריב מן הגזירות ומן החמצים. אף אתה לא תקריב מן הגזירות ולא מן החמצים. יתר ברור נאמר אותו רעיון בדרש תנקומה, אדם כי יקריב מכן קורבן. למה אומר אדם? כלומר, הדיוק הוא כאן כפול בעצם. למה הוא אומר איש? כי יקריב, אם כבר כתוב מכן, אם כן, למה נאמר גם אדם וגם מכן? אמר, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, שתהי מקריב לפניי, תהי כאדם הראשון, שלא היה גוזר מאחרים, שהוא היה יחידי בעולם, אתה לא תהיה גוזר לבריאה. למה? כי אני השם אוהב משפט, שונה גזר בעולם. אם ביקשת להקריב קורבן, לא תגזור לאדם כלום. כי אני השם אוהב משפט, שונה גזל בעולה. הפסוק הזה מישעיהו נאמר, אשר פשטנים מפשים אותו, כאילו נאמר כאן שונה גזל, גזל, שהוא נעשה בעוול, כאילו המילה עולה כאן היא עוולה, כמו בעוולתה לא תסתפיה. פירוש בפסוק זה נדרש על ידי הנדרש, כאילו נאמר כאן גזל בעולה, כמו מפני אני גזל, גם אם הוא בא למטרה של קורבן לשם. יש כאן מחאה גדולה נגד כל אותם ההצטדקויות של מעשי עוול וחמאס וגזל, שהן למטרות נשכבות ונאצלות, ושאומנם כרגע יש בהן עוולות וחמאס ועיוותים, אבל לא כל זה אינו אלא לשם אותם מטרות נשכבות, ואין הגזל הזה אלא גזל לשם הרעת עולה לגבוה. נגד השקפה הזו, נגד מה שקוראים חזר מצווה הבאה באדירה, מה המדרש הזה אומר, אדם כי יקריב, שיהיה קורבנך, לא מן הגזל ולא מן החמאס, בשם שאדם הראשון לא היה לו ממי לגזול, אפילו לא רצה לגזול, לא יכול היה לגזול, כי לא היה לו ממי לגזול, ככה יהיה כל מה שאתה מביא, טהור וקשר, ולא גזול ולא חמוס. למה? כי אני השם אוהב משפט, שונה גזל בעולה. רש"י מביא מדרש זה בקיצור לשון, מה האדם הראשון הוא הקריב מן הגזל? שהכל היה שלו, אבל אתם לא תקריבו מן הגזל. ועכשיו באה שאלתי אליכם, שהיא הפעם שאלה הרבה יותר קלה מן השאלה ששאלתי בפעם האחרונה בפרשת כי תישא, ושבה אעסוק עם יוסף השם בשבוע הבא. בינתיים כבר קיבלתי הרבה תשובות. אם כן, הפעם השאלה היא קלה יותר, היא בעצם על שאלה של סגנון יותר. שואלים כמה מפרשי רש"י וכמה גם מפרשי הנדרש. למה נאמר, אף אתם לא, מה האדם הראשון לא הקריב מן הגזל, שהכל היה שלו, אף אתם לא תקריבו מן הגזל. למה נאמר מן הגזל? ולמה לא נאמר בפשטות, אף אתם לא תקריבו גזל. או כמו שכתוב לולב הגזול, אף אתם לא תקריבו גזול. או זה גדול, או לא תקריבו גזלה. למה כתוב כאן, אבתם לא תקריבו מן הגזע? אם כן, זו היא שאלתי. למה הנוסחה היא, מה האדם הראשון לא הקריב מן הגזע, שהכל היה שלו, אבתם לא תקריבו מן הגזע? למה לא כתוב, אבתם לא תקריבו גזע?